שם הלכו וגדלו שניהם בתורה, אבל כיוונים אחרים, כן, הרב הלך ופתח בכיוון שלו. הרדב"ז בעצם, כשבאו לארץ, חלק עליו הרבה סוגיות. הרדב"ז בעצם מייצג את הגישה יותר, אמרו לגישה החרדית יותר, שכבר מהראש היה פה איזה התבוננות אחרת. האיגרת הזאת, בהתחלה שלה, היא קשורה למחלוקת של שנת השמיטה, שגם תהיה לנו שנה הבאה, היה מחלוקת גדולה לגבי יותר מכירה. שזה סוג של כולה הלכתית, שהרשות נהג אותה כדי להציל את החקלאות בארץ ישראל. כדי בלעדי החקלאות בארץ ישראל הייתה ממש קורסת, אבל מי שחלק עליו בא וטען, מה אתה עכשיו עושה פה גבולות, אנחנו רוצים ללכת עם התורה, וגם צריך לקנות מגויים, ועדיף מאשר לעזור לחקלאים בארץ ישראל. בקיצור, רואים שיש פה גישות שונות, כן? אז החלק הראשון של האיגרת לא צילם לנו, שהוא הייתה באמת עוסק בצד במחלוקת ההלכתית שהייתה, אבל אחר כך הרב קוק עובר להתקפות שהרדב"ז כנראה כתב לו, לא על הצד ההלכתי שלו, אלא יותר על הצד הרעיוני, ואיך הוא מקרב את הרשעים, מתחבר לרשעים, כן, הרב קוק עונה לו, רב היה אז הרב של יפו, והוא ככה הוא היה, זה היה נקרא יפו במושבו, כן, הוא היה כאילו אחראי בעצם על כל, על כל הצד החילוני, כן, של כל המושבות, כל... והיה מורכב, איך נוקטים שם בגישה שמצד אחד מייצג את התורה ואת התחושה ואת התביעה הרוחנית, ומצד שני, מתחבר לעם ישראל, שם הרב התחיל להנהיג את הדרך המיוחדת שלו, והרדב"ז כותב לו טענות, כן, מביא לו מקורות, שצריך להתרחק מהגויים, להתרחק מאדמה, מחברה, כן, והוא ככה תוקף אותו על הגישה העקרונית שלו ביחס לעם ישראל. והרב עונה לו, כן, וזה החלק מתוך האיגרת, כמו שזה נראה ארוך, וזה החלק הקצר, שהרב בעצם מבאר את שיטתו. מה שיפה פה זה באמת לראות איך הרב לוקח את כל מה שלמדנו בנצח ישראל, ממש מציין ישו באיגרת למטה, יש מקורות, אז כתוב שם בנצח ישראל פרק י"א, לוקח את כל מה שלמדנו ועוד דברים מוזרים ומקורות מהקבלה, ומתרגם אותם לשיטה ממשית. בדור שלנו, שכוללת את כל צורת ההתייחסות הנכונה לעם ישראל, וזה מאוד מאוד חשובה, ככה טוב לראות אותה כצומחת מתוך הלימוד. בסדר? אז ככה, הפתיחה היא ככה, תראו את הפתיחה, הפתיחה פה היא דווקא קשורה לשיעור השני שלה. לכבוד ידידי ורב רחימאי, הרב הגאון האמיתי, פאר הדור, מורנו הרב יעקב דוד רדב"ז שליט"א. מכתבו, מכתב הרב גאונו הגיעני במועדו. וכאשר אין לי עליו עידן ריתך ברוך השם, על כן אינני יכול להשיבו בלא דחיית זמן. ועל בו על סדר מכתבו. אז בואו, מה הרב כותב לו? כנראה שהרדב"ז שמה, מה זה תקף את הרב קוק? במילים מאוד מאוד חריפות. אז הרב אומר לו, אני יכול ישר להחזיר לך, ברוך השם, אין לי עידן ריתך, אין לי פה... מה בעצם הרב אומר? אם הייתי בזמן כעס, אם הייתי עכשיו בכעס, לא הייתי כותב. אז אני יודע שדברים לא היו יוצאים מיושבים, כן? קשור לסוגיית הכעס שלמדנו בשיעור השני. הוא אומר, ברוך השם, אין לי פה עידן ריתך, אין לי פה, אני ישר יכול לענות לך בצורה מיושבת, כן? בלי דחיית זמן. אז אמרנו, פה עשינו את הדילוג, ובהתחלה אמרנו לי יותר בצדדים ההלכתיים. כאן עובר לדבר איתו על שיטתו הרוחנית, ההשקפתית, ביחס לאיך מתייחסים לעם ישראל. אז הוא אומר ככה, ואני תמה מאוד על הדרן גאונו, שכתב שבימי נעוריי למד ממני מוסר ומידות ויראת שמיים. כן, הרדב"ז כתב לרב קוק, תשמע, כשהיינו נערים, הייתי רואה אותך בישיבת גולוז'י, נהרסתי אותך. עכשיו באנו לארץ, התקלקלתי, כן, חברת על ה... אמרת על החילונים, פיתחת מין השקפה כזאת פשרנית, אז הייתי רואה אותך, הרב וולוז'ין היה, כן, הנציב אמר שכל ישיבת וולוז'ין הייתה בשביל להוציא מן את הרב, היה לומד 60 דף ביום, היה שחקנות עצומה. אז הרדב"ז אומר לנו, אז היית רציני, הייתי מסתכל עליך בהערצה, והייתי קונה ממך מוסר ויראת שמיים. היום הרדב"ז ככה מאוכזב ממני. אז הרב אומר לו, טוב, אני לא יודע מה למדת ממני כשהיינו נערים, אין לי מושג. מה למדת ממני כשהיינו בימי נעוריי? איני יודע מה מצב מעולם ללמוד ממני. אבל אם ענוותו הרבתני בימי נעוריי ללמוד ממני איזה דבר טוב, כשהייתי בחוץ לארץ, איך יעלה על הדעת שכאשר זיקני השם יתברך מסתובב בקדושת ארץ הקודש, יגרר כוחי חלילה. מה אתה חושב שירדתי מאז? כאילו מה, תסנגר עליי שכשעליתי לארץ לא איבדתי את היחד שמיים, אלא אחרת. למה לא ידון אותי לקו זכות? שדרכי ומעשיי אינם לא לכבודי חלילה, ולא לשום פנייה זרה שבעולם. כי אם לאהבת השם יתברך, ולאהבת תורתנו הקדושה, ולחיבתם של ישראל בארץ הקודש. אז קודם כל הרב נותן לנו רואה את הגישה שלו, כן? כל מה שאני עושה זה הכל מתוך מה המגמה, כן? כשאדם בא מתוך מגמה נקייה, אז גם עשיית הדשמיא שנקלה לדברי אמת היא גם כן גדלה. כל מה שאני עושה זה הכל לאהבת השם, לאהבת תורה, לאהבת עם ישראל וארץ ישראל. הרבה הרבה מאוד יגעתי בהנחתי, עד שהעיר הקדוש ברוך הוא את רוחי, ויכונן את לבבי, ללכת בתומי בדרך הקודש הזאת, לקדש שם שמיים ולחבב את התורה ולומדי על הבריות, ולקרב רבים לתורה ולהרבות עוז ואומץ להתיישבות עם השם על אדמת קודשו. בעזרת השם בטח שלא יפסיד הדרת גאונו מאומה, אם יקיים בי גם כעת, אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים. ימצא בחסדי השם גם אתה לא פחות מאז ללמוד איזה דברים מסגנוני והנגתי, ולפניו ברוך הוא גלוי בור לבבי, ניקיון לבבי, ואיחול נפשי לשמו גדול, ועבודתו יתברך. אז זה קודם כל מן הקדמה, שהרב אומר לבעיה, אני חושב שני דברים. קודם כל, אתה אומר שפעם למדת ממני יראת שמיים, אני לא יודע מה למדת ממני פעם, אבל כשבאתי לארץ לא איבדתי, אז זה אולי אפילו עלה קומה. אבל תדע לך שאני א', אני בא מניקיון מאוד עמוק של אהבת תורה בעם ישראל, והרבה הרבה יגעתי. הרב חושף פה קצת מהיגיעה העצומה שהוא יגע בכל מחמני התורה, כן, ידוע שהרב הנזיר כתב את אורות הקודש וסידר אותם, אז לכל פסקה באורות הקודש יש מקורות בקבלה, כתב בסוף בספר את המקורות, לכל פסקה הוא מצא מקורות בקבלה. זאת אומרת, להבין איפה הרב ינק, כן, כמה הוא יגע בכל מחמני התורה, זה לא איזו שיטה שבאה מאיזו תפיסה חברתית, רוחנית ככה, של קירוב ככה, תפיסה ששורשה מאוד מאוד עמוקים, הרב אומר, אני את כל נשמתי אני הגעתי בדרך הזאת שהרב קורא לדרך הקודש, שעניינה לקדש שם שמיים, והוא אומר, הלוואי שתקיים את המאמר, אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים. זאת אומרת, אתה ריבז, אתה גדול מאוד, אתה גדול ממני, אבל יש לפעמים בחינה כזאת שגדולים צריכים להישמע לקטנים. הריבז היה, אני לא יודע אם היה גדול מהרב בתורה, אנחנו היינו מדדים ודברים כאלו, היה ענק בתורה, היה כתב פירוש הירושלמי, היה מאוד, אבל בענייני אמונה, בענייני מוכניות ותפיסת קדושה, אומר לו הרב, אני מרגיש שאני פה צריך להגיד לך את דברים. ואולי שתשמע אותם. ומה שכתב מר, לתמוע עליי, במה שאני מקרב את הכל, גם את משה ישראל, כדי להחזירה משובה, כן, שזו ההתקפה המרכזית של הרלב"ז. כן, מה אתה מקרב את משה ישראל? יש מצווה לשנוא את הרשעים, משנאיך השם ישנא. כן. התרחק מאדם רע ומחבר רע, כן? אין לנו פה את האיגרת של הרדב"ז, אבל מן הסתם הביא לו הרבה מקורות על הדבר הזה. וכתבתי לו ברמז כוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד. הרב אומר, אתה רדב"ז, אתה גדול בחיצוניות התורה, כן? בש"ס, פוסקים, בהלכה, דבר גדול מאוד. אבל יש גם גדול בפנימיות התורה. ומי שגדל בפנימיות התורה, מה שמאפיין אותו, זה שהוא מתמלא מאור החסד של תורת חסד. דהיינו, המבט של החיצוני של התורה, הרבה פעמים הוא הרבה יותר מידת הדין, הדבר המלכתי, הדבר חותכים, דברים צריך כאילו, הכל צריך להיות מאוד, אבל ככל שאדם חודר לפנימיות של התורה, היא הולכת ומפגישה אותו עם האור הפנימי של התורה, עם הנשמה של התורה, שזה תורת חסד. ועליו החובה, אדם כזה שהוא כבר מכיר את הפנימיות של התורה, את האמונה, עליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים. תיקון נפולים ובקירוב רחוקים, הרב הזה חובה עצומה במיוחד לכאלה שכבר נחשפו לפנימיות של התורה. עכשיו, אני שואל לך מה לעשות, נקרא זה גם כן בכלל ללקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקירוב. הוא מצא בזה סתירה, אתה הרדב"ז, לכאורה מאשים אותי שזה סותר, לברכת המינים שאנו מתפללים לאקרם ולשוברם. כן, למה אנחנו מתפללים, למנים ומשינים העתיד תקווה? למי אנחנו מכבדים? משמע ברדב"ז, שמים ומכבדים. לא מזמן. לא, אני אמנים, אמנים, המשינים, עד התקווה, כל שעה, כאלה טובה, של המלכות, הממשלה. ולכאורה, אתה, אני מתפלל לאבד אותם ולשבור אותם, ואתה מקרב אותם. אז כן, פה הרב צריך לפתוח את הסוגיה. ישים נא כבוד גאונו ליבו לדברי, ואבאר לו, לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מה להיות כבר יודע שאינו יודע בהם. כן, הרב יחידה אז אומר לו, אני לא מבין, אתה כל הזמן עוסק בקבלה ובפנימיות, אני לא מבין את השפה הזאת. אז הרב אומר לו, הרב, אני לא אדבר איתך בשפת הקבלה, אלא בדברים פשוטים, שזה היה המומחיות של הרב. לקחת את העולמות הכי פנימיים, הכי נסתרים, ולדבר אותם, ולדבר בדברים פשוטים, אבל בשפה לא קבלית, בשפה אמונית. באמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כל מה שאני אומר, זה הכל יונק משם, בעצם הרב אומר. הכל יונק מסתרי תורה. אבל אני הולך להגיד לך את הדברים בשפה אמונית ולא בשפה קבלית, כדי שיהיו יותר פשוטים ובהירים. בסדר? אז אומר הרב, אתה מתקיף אותי, כן, שצריך את הרשעים, ולמדתי שאני מעטי תקווה, אני אסביר לך את עיקרי שיטתי בסוגיה של עם ישראל. ידע הדרת גאון, ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל בהתקשרות האלוקית עמהם. אומר הרב, יש שני יסודות, שביחד, ההבנה של שניהם ביחד, בונה את ההבנה מהי הקדושה של עם ישראל. שני מושגים שבאים ובונים ביחד את ההבנה מהי קדושת ישראל. האחד הוא סגולה. המושג האחד הוא סגולה. כלומר, מהי סגולה? מגדיר הרב. טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. סגולה היא אותו טבע שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו ובא אלינו מירושת אבות. דהיינו, לא על פי מעשינו, אלא כיצירה אלוקית מונחלת לנו מירושת אבות. כאמור, לא בצדקתך וכו', רק באבותיך חשק השם מאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם, וייתם מסגולה מכולם. מה זה הסגולה הזאת שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו? הסגולה הוא כוח קדוש פנימי, מונח בטבע הנפש ברצון השם. כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל. כי הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד לעולם. הסגולה הזאת, פה בספרים הישנים של האגרות, כתוב למטה, עיין מהר"ל, נצח ישראל, פרק י"ד. כן, אחד המקורות שהרב יונק. זה מה שלמדנו מהר"ל, שעם ישראל הוא הראשי, נשמת ישראל היא השורש הפנימי של העולם, שאין לה יכולת להתחבות, היא המפתח, היה לנו למשל שם על המפתח שפותח את הפלטרים, או הראשית של הכל, והשורש האלוקי שמתוכו כל ההתפתחויות וכל הכל, זה המגמה האלוקית, התאורה האידיאלית, שהיא תמונה בתוך נשמת ישראל, כיצירה אלוקית, כטבע חיים, טבע של כישרון כזה, לקליטה של טוב השם. וזה דבר שלא יכול להשתנות ולא יכול להיפגן, אי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי, יצירה אלוקית מוחלטת. זה המושג של הסגולה. יש מושג שני, והבית הוא עניין בחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמותו. סגולה ובחירה. הבחירה היא בעצם הגילוי של הסגולה. כשאנחנו בוחרים בטוב, איך, על ידי לימוד תורה ומעשים טובים, אז אנחנו בעצם חושפים את הממד הסגולי הזה ומביאים אותו, מביאים אותו בחיים. הסגולה תמונה לא על פי מעשה, תמונה על פי טבע אלוקי מוחלט וטהור ועניין שלא ישתנה. אבל דווקא הבחירה שחושפת את הסגולה היא אנחנו, היא האחריות שלנו והיא המעשה שלנו. מה שאנחנו ניקח אחריות נוציא אל הפועל. אבל הבחירה היא חושפת סגולה קיימת, אבל היא תחשף על פי מעשה. על פי לימוד תורה, מעשים טובים, וכל המאמץ והאחריות והבחירה שלנו. סגולה ובחירה. עכשיו מבאר פה הרב מה היחסים ביניהם. כן? הוא נותן פה כמה כללים חשובים. כלל ראשון. החלק של הסגולה הוא הרבה באין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. תמיד מה שנמצא בסגולתנו, בחלק הקדושתי שבנשמת ישראל, הקדוש ברוך הוא טבע בתוכנו, הוא לאין ערוך יותר גדול ממה שאנחנו חשפנו על ידי הבחירה. יש שם אוצרות של טוב אדירים בתוך נשמת ישראל, אוצרות אדירים. הוא לאין ערוך יותר גדול ממה שכבר נחשף בבחירה. אלא שברית כרותיי זה כלל אלוקי, שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי היא מפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה. ומצד אחד, הכל מתחיל לסגולה, והסגולה היא הרבה יותר גדולה. כלל שני, הסגולה הזאת לא תתגלה אלא את פה בחירה. זאת אומרת, הברז שפותח את, את השפע הגדול הזה, כן, הצינור שיאפשר לשפע הגדול להציל על הפועל, זה הבחירה. ולכן, על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה, וקדושת האמונה ותלמוד תורה. כמה אנחנו נעשה, ונפעל, ונתאמס, ונבחר לעשות, ולקחת אחריות, ולהוציא לפועל, בנו, בילדינו, בכלל ישראל, במדינת ישראל, זה מה שנחסם את הסגולה הנקית הזו. היא קיימת, חיה, בוערת, כמהה, אבל הבחירה היא תוציא אותה לפועל. הסגולה יותר עליונה, אבל ברית כמותה היא שהסגולה תצא לפועל רק על ידי הבחירה. בסדר, עד כאן המושגים? טוב? כלל שלישי. והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. תראו עכשיו, מתרגם עכשיו הרב את המושגים של סגולה ובחירה לסדרי הדורות. יש דורות עם אופעים שונים בהקשר הזה. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב העלם ואינו ניכר. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. זאת אומרת, יש דורות כאלה שכוח הבחירה הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר מורגל לבחור בטוב. עם ישראל הוא בוחר טוב, הוא הולך למישרים, כן, הבחירה היא חזקה, דומיננטית. אבל דווקא הממד הסגולי הוא יותר חלש, הוא פחות עוצמתי. במה זה התבטא הדור הזה? וזה שכאילו, לא יהיה איזה רצונות מוכנים, נשמתיים, גדולים, כן? הכל יותר בקטן, יותר בכלל השאיפות הפנימיות. אבל המעשה הוא הרבה יותר למישרים. כן? עושים טוב, עלינים, לומדים, אבל באיזה... העולם הפנימי יותר, הוא יותר יותר בהכווה, יותר בגטנו, יותר במה, כן? בשגרה רוחנית דתית כזאת. זאת אומרת, זה דור שהכוח הבכירי הוא מאוד טוב בו. בוחרים טוב, לומדים, תורה, מצוות, אף אחד, כן? מאוד מאוד קשה למצוא אנשים שיצאו מהסדר ומהנורמליות המעשית, הבכירית. אבל הצד הסגולי הוא יותר חלש. אבל יש דור אחר, שדווקא הצד הסגולי הוא מאוד מאוד מתגבר. דהיינו, העולמות הנשמתיים הם מאוד גדולים, דור נשמות ענקיות, עם תביעות רוחניות, מוסריות, מאוד מאוד גדולות ועצומות, אבל דווקא הבחירות, הצד הבכירי הוא בירידה. הוא הרבה פעמים דווקא בגלל שיש לו פתאום תביעה רוחנית הרבה יותר גדולה. הוא לא כל כך קולט את הוא מחפש את האור הפנימי של התורה. הוא רואה את הדורות הקודמים עם המעשיות השגרתית הזאת, אז הוא אומר, טוב, נו, מה, איפה פה הגדלות, איפה פה הרוחניות, איפה פה המוסריות? האם התורה היא מייצגת את התביעה המוסרית הנשמתית שאני חי בתוכי? ולפעמים דווקא זה מערער לו את הבחירה. דווקא סגולתו הגדולה, כן? כאילו זה פרופורציות אחרות. דור שהפרופורציה הפנימית של הסגולה היא מאוד מאוד גדולה, דהיינו התביעה הנשמתית, הטבעית, היא חושפת, היא רוצה, יש לה רצונות מוסריים אדירים, ודווקא זה מערער את הבחירה. וכאילו, זה לא עושה דברים שאני לא מתחבר, שאני אומר שאני רואה אותם כדבר מוסרי, כדבר שמאיר את העולם. אולי אפילו לראות אותם כדבר לא מוסרי. פרימיטיביים, לא מתחשב, גזעני, לא יודע מה, אני רוצה לבדוק אם זה מספיק מוסרי לפי המקומות המידה. כי התביעה הפנימית היא מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אחרי שהבנו שמושג הסגולה והבחירה שייך לכל הדורות, אבל יש הבדלי אופעים בדורות בפרופורציות בין הדורות. כלומר שדור הגלות הוא הרבה יותר דור של בחירה, נכון? כמו שהבחירה היא יותר שגרתית ורוטינית, וכן, ולא מתפרצת ולא... אבל הסגולה, כן, היא בטוח בעבר קטן, ודור של ארץ ישראל פתאום, פתאום, ממש מעבר לדור אחר. שהתביעה הסגולית היא הרבה יותר גדולה, וזה מערער את הבחירה. בסדר? וכל עיקרה של ברית אבות שאינה פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. גם בדור מאוד מאוד בעייתי מצד הבחירה, יש ברית אבות. כן? אפילו כשזכות אבות היא מסתיימת, יש ברית אבות. יש מימדים אלוקיים סגוליים גם בדור הכי מקולקל. ובעקבות עד המשיחה, מגיע הרב לדור שלנו. קודם כל אמרנו, יש מאפיינים שונים של דורות. יש דורות יותר סגולים, יותר בכירים. ויש דור של עקבות עד המשיחה. עליו חז"ל כבר דיברו לפני אלפי שנים. דיברו עליו אפילו בנבואה, דיברו עליו במשנה. דור שני בית המשיח. מה חז"ל אמרו במסכת סנהדרין? הם ממש נתנו מאפיינים פסיכולוגיים רוחניים לדור שני בית המשיח. כשאחד המרכזים שבהם זה חוצפה ישראל. הדור של עקבת את המשיחה זה דור שהסגולה הפנימית כל כך עולה וצפה שכל דבר שלא ייראה לה לפי התביעות המוסריות שלה היא בחוצפה גדולה, תפרצץ דברים ולא תקבל דברים, לפעמים תתחצף בחציפות גדולה. זה חזר, ראו את זה, והסבירו לנו את זה פעמים מקדמה דנה, אומר הרב הרינטרס. זה לא מפתיע אותם. בדור דגיד ואתה המשיכה, מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל בני בניהם למען שמו באהבה. מה זה למען שמו? זה דור שמחפש את הלשם האמת הכי צמופה והכי נקייה והכי טוב. כלומר, לא מצד הבחירה השיבה מצד המעשים הטובים שבבנים מצד התשובה, אלא למען שמו מתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. הקדוש ברוך הוא נותן בדור האחרון את המימד הסגולי הכי עליון, והמימד הזה מתחיל לצוף. ולטבוע תביעות מוסריות אדירות, שגם ייצרו גם בעיות לא. בסדר? עד כאן?
רב, כן. איפה רואים את התביעות המוסריות?
מה?
איפה רואים את זה שזה תביעות מוסריות כאילו גבוהות?
שכל השורש של עזיבת התורה, כמו שרב מסביר מהמעמדו, בא מהמקום הזה שהתורה נראתה, לפעמים נראית עדיין, כדבר שהוא פרימיטיבי. לא מוסרי לפעמים, גזעני, כן? לא מתחשב בנטיות הטבעיות, ביחס לגוי, ביחס לאישה, כן, וכו'. ומהמקום הזה בא התפרצות נגד התורה. לא מדורות קודמים, ההתפרצות, נגד התורה הרבה פעמים באה מתוך איזה חומשה. וכאן זה בא מתוך אידיאולוגיה. כן? ממילא, אומר הרב, גם שם יבוא התיקון. ככה זה הרב מבעל במהלך. הדור הזה רק אם הוא זה, כן? אור מאוד מאוד גדול בתורה, ויגיד שכל האורות המוסריים החלקיים מאוד שהוא אוחז בהם, הם רסיסים שבורים וחלקיים לעומת האור המוסרי הגדול של התורה, רק זה משביל. זה מה שהרב מאפיין בדור הזה, והרב אומר, זה חלק מה שחז"ל אמרו, שנערים בני זקנים ילבינו, וחוכמת ישרח, יהיה פה איזה ערעור של הדורות הקודמים, כי התביעה הנשמתית תהיה למה שהרבה תדעו. אחרי זה לא מובן, איך חזרנו לדור שלי ואתה המשיכה? מה, זה, הגרף יכולה אמור לעלות? איך הגרף, חז"ל מראש ידעו שהגרף ירד? לא, חז"ל ידעו שהגרף הנשמתי יעלה. הגרף הסגולי יעלה. והגרף הסגולי עולה, זה מערער את הגרף הבכיר. זה מה שחז"ל אמרו לנו שם. מסכת סנהדרין, בבירור הזה. אומנם, לפעמים מתגבר חושך כזה, שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. אבל זה אי אפשר, כי אם במי שבא למידה זו להיות חס וחלילה שונא את ישראל, ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב. פה הרב נכנס לסוגיה שעליה רמז הרלב"ז, על מה אנחנו מכוונים בלמה שלימדת אותי. האם כל חילוני שעזב את התורה נקרא רשע, עליו יקומים בדיוק בגמרא, רשע, לעזור לו, להתחנף לו, לנגור לו, לכתוב ידידות. אבל השאלה מה הגדר של משהו. זה דרך אגב הרב לא היה יחיד, אפילו חזון איש, כן, שחזון איש זה הרב של בני ברק, כן, שייסד את בני ברק. אמר כבר שכל גדרי הגמרא של הרשעים, שהגמרא דיברה עליהם, דיברה על רשעים שמכירים את בוראם ומורדים בו. אבל הרשעים של ימינו אומר, הייתי מקור של מישהו, זה כבר חזון איש כזה. אבל זה בצד ההלכתי. הרב פה מדבר בצד הפנימי. אומר הרב, יש מימד כזה, יש אפשרות כזו שיהודי עד כדי כך, זה ממש קשור למה שדיברנו במהר"ל, בוויכוח מול רבי מאיר, רבי יהודה, האם מאבדים של בנים או לא מאבדים של בנים. אז בא רבי יהודה וטען שכשיש מצבים של עבודה זרה, של מרידה, שיכול לאבד את שם בנים. למי אמר המהר"ל? רק לפרטים מסוימים, שכל כך ניתקו את עצמם מסגולת ישראל, כן, שיכולים אולי לאבד שם בנים. אומר הרב, מה ההגדרה של הדבר? לפעמים, אומר הרב, יש מצב כזה, שמתגבר חושך כזה, שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. אבל אצל מי זה? מה הקריטריון לדבר? זה אי אפשר כי במי שבא למידה זו להיות חס ושלום, שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב. הגדרה שאר נותן פה היא הגדרה שהייתי אומר, היא כמעט לא דתית, היא הגדרה של עם ישראל. מי ששונא את ישראל, וממילא, המקום שבו הוא נלחם, אם זה יכול להיות נגד התורה או תרבות, תרבות יהודית, זה מהמקום של שנאת ישראל, ודורש רעה להם, בפועל, בציפיית הלב. על זה תקנות ברכת המינים. כמו המינים שפרש הרמב"ם בהלכות תפילה, שהיו מצרים בישראל. וגם זה היה קשה לחכמים מאוד לתקן, על כן הכריז רבן גמליאל, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? גם על המינים האלו, שהיו כאלה שמסרו יהודים לגויים. מסרו יהודים לגויים, וכאילו בגדו בעם ישראל, מסרו יהודים לגויים, עליהם עשו את התקנה הזאת של ברכת המינים, וגם עליהם רבן גמליאל אומר, מי יהיה מספיק נקי ובר לבב כדי לתקן את הברכה הזאת, שזה לא יבוא ממקום של שנאת ישראל, זה יבוא ממקום מדויק של אותם אלה שאיבדו את סגולת ישראל ומתנגדים ושונאים את עם ישראל ובוגדים בעם ישראל, ורק עליהם תוקנה הברכה. ורבן גמליאל הרגיש שפה צריך כל כך נקיות בלב, שהוא אמר, כלום יש אדם שיכול לתקן את הברכה הזאת? והוא צריך לתקנה דווקא שמואל הקטן. לשמואל הקטן, הקטן הבעל הענבה, שהיה מקטין עצמו. שהיה נקי מכל מידה של שנאה, כמו שהיה מרגל הרפומי, תמיד היה רגיל לומר, בנפול אויביך אל תשמח. או, אחד שאומר בנפול אויביך אל תשמח, הוא יכול לתקן את הברכה. אין לו שום אינטרס, אין לו שום נקודה של שנאה. אז הוא יכול לתקן שרק האויבים האלו שמצרים לישראל, רק עליהם תיקן שמואל את הברכה בצורה הנקייה ביותר. כדי שיחמם ביסוד הברכה דווקא לא אומר שכבר איבדו את הסגולה כולה. אומר הרב, ובדורם נתרבו נשמות רבות, שאף אבי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות רבות מאוד, השם ישמרם, מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם. תעשו חילוק משמעותי מאוד, אומר הרב, בין אדם שבחירתו היא רעה, וזה מכאיב את הלב, וזה פוצע, וזה נוראי, וצריך כמה שאפשר לנסות לשנות את זה. אבל אור הבחירה שלו ירוד, אבל אור הסגולה שלו מאיר. הוא לא אדם רע, הוא לא אדם שהוא מחפש להזיק ולהרע לישראל. הוא אדם שנשמתו צמאה לטוב. אתה טוב, שהוא מכיר, על פי מושגה, מבחינתו, התורה היא לא טוב. אז צריך להעיר את עיניו. ולהגיד לו שאין טוב היה תורה. ולהגיד לו, להראות לו, להקרין לו את הדבר הזה. אבל זה שונה לגמרי מאשר ברכת המשיח שלימדתי את דבר השארית בעסקים הכותב. זה שונה לגמרי, זה בכלל לא אותה סוגיה. כי האנשים האלו, על כן הם מחבבים מאוד את כללו ישראל. הרבה פעמים יש להם חיבה גדולה מאוד לעם ישראל. ומה שהם עושים, הם עושים מתוך אהבה לעם ישראל. גם אם רוצים שזה חס ושלום לפגוע בארץ ישראל או בתורה, אבל הם עושים את זה מתוך רצון לתקן את עם ישראל, מתוך דאגה ורצון שעם ישראל יהיה אור מוסרי, אור שיפיץ את האור המוסר בו. ועל זה מדברים, זה השיח שלנו, לשמור את כל מי שמייצג את המפלגות הישראליות השונות, מדבר על עם ישראל כמפיץ אור השם בעולם. זה השיח. הטעויות הן נוראיות, התפיסות הרוחניות הן מקולקלות, המעשים הן מקולקלים, אבל זה לא נובע מרשעות פנימית, זה נובע מסגולה פנימית שאיבדה את הבחירה. זה חייב להיות, ברור לנו שזה אפיון אחר לגמרי. כן? ולכן זה מתבטא באהבת עם ישראל, בחושקים בארץ ישראל, ובכמה דברים טובים ועיקרים מהמילות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, הם מסוינים בהם. בדור אנשים הולכים לצבא מתוך ידיעה שאתה יכול למות על קידוש השם, הוא עושה את זה בשמחה. ויש איזה מבצע, יכולים, נכנסים לעזה, יכולים למות אנשים, ואנשים נאבקים כדי לחזור למילואים, חוזרים מחוץ לארץ ובאים למסור את הנפש על עם ישראל בארצו. אז אומר, זה לא הדור שעליו, זה בטח לא עליו תיקן שמואל את אנשים עתיד תקווה. ולא על זה דיבור חז"ל שהרשעים צריך להגיד, שמותר להגיד לשון הרע, רשעים או מורידים ומעלים, זה הרשעים שהם שונאי ישראל, שהם בוגדים בעם ישראל. לא יודע אם יש הגדרה כזאת, אולי חידי סגויה בדורנו, במדרגה הזאת.
איך אפשר לראות את הדבר עכשיו, כאילו,
פוליטיקאים שכאילו בוחרים באנשי שמאל, ברב, וכאילו איך אפשר לראות שהם רוצים יותר?
קודם כל, לשמוע דבריהם, הם רוצים אותו. הם רוצים אותו. זה מבחינתם התרגום לרצון אותו. עכשיו, ודאי שמעובב וזה גם רע. כי כשאדם הוא בוחר ברע, בסוף זה גם משפיע על המידות שלו. עצם אפילו אם אדם אוכל לא כשר, זה מטמטם את הלב. אתה יכול להגיד שהוא פועל נגד התורה בכל חייה. ודאי שבסוף זה יוצא גם חספוס מוכני וערכי בנבין מידות. זה ודאי שגם לבחירה לא טובה, יש לה תוצאות קשות גם במימד הנפשי, בתארת הדעת ובמידות. ואף בכן, כששומעים מה הם אומרים, מה הם רוצים, הם רוצים מדינה מתוקנת ומוסרית, ומבחינתם, מדינה שמחזיקה בערבים היא מדינה לא מתוקנת ולא מוסרית. הם נאבקים על זה, על איך שהם רואים מדינה מתוקנת ומוסרית. מבחינתם, לא יודע, לא ללכת לצבא, זה לא תוקן ולא מוסרית. אז הם לא נאבקים מתוך רומות, הם נאבקים מתוך צדק, מתוך מוסר. זה, אני אומר שוב, זה נכון שכשהם בוחרים בדרך שהיא מתמקלת בדעה, וגם היא מתמקלת בדעה, וממילא היא מתמקלת במעשים, זה בסוף הוא משפיע להם בנפש. כן? אין ספק שיש לזה גם השלכות בנפש. כן? אבל צריך לראות מה נקודת השורש. מאיפה זה מתחיל? האם זה התחיל מאנשים מושחתים של אורם ומדעה? כן, נזיק, נעריה, דבגות בעם ישראל, כן, כמו המינים האלה שהיו מלשינים לגויים, שיקחו יהודים ויוסרים אותו לשלטון. אין דבר כזה בעם ישראל. פוך, יש פה עם שרוצה טוב. באמת עם שרוצה טוב. יש ויכוחים גדולים, מה זה טוב. ואנחנו יודעים שאין טוב אלא טוב. גם הם יודעים. אבל מה הם רוצים? הם רוצים טוב. אפשר
להגיד
על
כל אחד,
אבל
שהוא
רוצה
כל
הזמן,
כל
מה
שהוא עושה.
מה אתה אומר, בדורנו, מרבית עם ישראל, שכן, שאני רוצה מרבית עם ישראל. אבל היו דורות כאלה שזה לא היה כך. היו דורות עם ישראל, שהיו מנשימים, הם מחפשים. איפה הם יכולים לעשות כסף כדי להשליך ילדים לגויים, ילדים שלא שילמו, ילדים. מי שבאים פעם, מימינים, כאירוע. אז באמת היום זה נדיר מה ניסיון של אנשים שפועלים עם מימינים של אירוע. ומה זה משהו רע לא רע? תראו שבאמת, המניע הפנימי הוא באמת מניע של טוב. כמובן זה כזה יחס אחר. אלה בנים שעליהם הרבה אמר ומאיר, זה בנים של מקום, זה בנים מעלי. זה לא פחות מכאים, המעשים הרעים. לא פחות מכאים. כן, הוא היחס. היחס הוא לא של להתפלל על ידי שלנו. כן, לא שבו הוא אמר לרב מאיר, נכון? לא איתנו חוטאים, איתנו חטאים, נכון? הוא התפלל על רבי מאיר. רבי מאיר היה את השכנים האלה שהציקו לו, אז הוא אמר, תתפלל עליהם שהחטאים שלהם איתנו, לא, שהם איתנו. נכון? קל וחומר, שאומר לנו הרב, בדור כזה שבאמת כולו לא נקפים. מכמיהה של טוב, זה באמת מי שאין בשורשם. לפעמים אנחנו ברוב ויכוחים והתמקדות בשיח התרבותי שהוא מאוד מאוד חשוב, במלחמת הדעות, אנחנו כבר שוכחים את היסוד הפשוט הזה. שהכל חייב להיות מתוך אהבת ישראל גדולה, מתוך אמון, בתור האדיר שנמצא בפנים. כי אם אנחנו לא נאמין בתור הזה שנמצא בפנים, אז אנחנו כבר לא נעצר בפנים. כי זה לא מתחיל בריבות, זה מתחיל באמונה, בהם כבני עם ישראל, כבני מעלי של השם. אם אנחנו באמת נאמין בהם כבני מעלי של השם, אז גם נוכל להעיר את האור הזה בפנימיותם, שמשהו בפנים יבין שהטוב הפנימי שהם מבקשים הוא הרבה יותר גדול, והוא לבוש בלבושים צועים, בלבושים נוראים. אבל היחס הזה חייב לשמוע. זה לא סותר את הוויכוחים, זה לא סותר את ה... לפעמים כאילו ממש את ה... גם הרב הוא יגיד פה בעצמו, גם לי יש ויכוחים, הרב לפעמים היה יודע ממש להיכנס ב... להיכנס... ולא רק בתחום של ארץ ישראל, בתחום של חילולי שבת, בתחום של הרבה דברים, הרב היה ממש תקיף בצורה אדירה. זאת אומרת, לגרות שלך, מפחיד, כי הוא ממש מאיים, וזה, שצף קצי, תכנסו ככה, אני אכנס בכם, אני אפסיק לכם את זה, אני... אין לו, אריה, אבל ידע כל הזמן לעשות ההבחנה הזאת, בין המלחמה, כן, הגדולה, התרבות הישראלית, לרומם את הישראל, לאמת שלו, ולא לבטל, לרמיעה יחס הפנימי. אם אנחנו מאבדים את היחס הפנימי, אנחנו מאבדים את השורש של הכל. פה המשלב הזמן אצל ישראל, זה בשביל התרגום הזה שהרב עושה לנו, למה שלמדנו, מתרגם לנו את זה לתוך שפת החשיבה הדורית שלנו. כן, איך להתייחס לדור הזה. אבל אני אומר, ודאי שבסוף, כמו שאמרנו, הבחירה לא טובה, המידות הלא טובות הן מכאיבות, וגם בסוף הן מחספסות את הטוב האלוקי. צריך יותר להתאמץ כדי לראות אותו. אבל הוא קיים. זה עמדת הנפש. מבפנים יש בקשה טוב, מחפשים את תורתם של ישראל. בסדר? ולכן הרב אומר את זה הרדב"ז, וזכינו שהרדב"ז תקף את הרב קוק, שהוא יגיד לנו את זה, כדי שאנחנו, כן, ניקח את הדברים. זה להיות תלמידים של הרב, זה לא רק לצטט את ה... זה ממש, העברות זה יותר, כמו כתוב בספר, זה גדול שימושה יותר מלימודה, נכון? אתה יכול ללמוד פסקאות, להיות מומחה בפסקאות, ואחר כך, חילונים אתה שונא. הוא כולה יודע פסקאות של הרב קוק, אבל כאן אנחנו משמשים את הרב, רואים איזה יחס נפשי הוא מבקש מאיתנו. כן, ביציאה שלנו, בעזרת השם, כל אחד במקומו ולתפקידו, ואיך אנחנו באים לעם שבשדות, אומרים שאלה בנים של השם, בנים מעלה. כן, ויחד עם זה כבר עוברים את המציאות החיצונית. בסדר? כן.
בעתיד
כאילו הכוח הסבורית
להתחיל
יחד? טוב, בכל מה? שבעתיד הכוח כן. כן, כן. אז הסגולה היא תהיה הגדולה ביותר, היא כבר עכשיו הגדולה ביותר, בין השמות שהיא קודם בשבילך. אבל כשגם הבחירה תהיה מתוקנת... כן, והרב מסביר במקומות אחרים יותר מזה, שדווקא בגלל המרידה הזאת של הסגולה שהיא גברה על הבחירה, דווקא אז היא גרום לזה שכשהבחירה תבוא, היא באמת תבוא מתוך הלשם שמיים והפירוע הכי נוקב, ולגב הבחירה תגיד לשים שם. גם הסגולה תהיה בסיגיה שלנו, אבל לא מתחילה להתייחס.
יש אנשים
בדורות,
כאילו עכשיו
שם, יש להם שם? כן, במידה מסוימת, כאילו כל מי שמנסה ללכת, כן, בדרך התורה, וגם העיר את נשמתו, לא רק, כמו שהרב אומר לו, אני יודע, לא רק בצד החיצוני של התורה, אני מנסה גם להוציא לפועל את הצד הפנימי, הנאי, הרוחני, תחושתי, וגם בצד המעשי, הפרטי, אז הולך ומתקרב לידיעה הזאת. ממש, כמו שזה יותר עם ישראל, אז כולנו נתנו יותר, כי יש השפעות רוחניות שרק עם ישראל יתרום, אז גם אנחנו כיחידים נזכר להם. כמו שכתוב בהלל, שראוי היה להיות נביא, אבל הדור שלו לא היה חזקה, אתה לא יכול, לא תקבל את השם, אנחנו כלל אחד.
זה
אז זה פה, גם הרב התייחס לזה גם כן. זאת אומרת, קודם כל שנאמין מה יש לנו מול העיניים. אתה לא יכול להוכיח אם אתה לא מאמין. אתה פטור מהמצווה. כי אם אתה לא מאמין בסגולה, אין, זה לא יעזור, לא יעבור. אתה סתם כאילו נכנס כמו בעולם. זה רק יעורר טרוריזם ומלחמה. קודם כל, הרבה הרבה לחנך את עצמנו לאמונה הזאת. ואז לראות איפה אפשר לתקן. מצוות הוכחה מוטלת במקומות שהיא פועלת לטובה. אין עניין להיכנס לאנשים בשביל האגו שלי או בשביל העריכה הטובה. יש עניין לתקן כל מה שאנחנו יכולים בשיא העוצמה, במקום שזה יכול להתקבל. בסדר? ובדורנו... עשו המאיר בהם. על כן הם מחבבים במקומות, במקומה. כן, טוב. אז אנחנו נעצור פה, נעצור, נכון? 1:30